שלום, אז אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על כיבוש יריחו, זוכרים את פרק ו' מכל מיני כיוונים, זה פרק שאפשר להתעסק איתו המון, אנחנו די רצים, אני מנסה להשתדל יחסית לרוץ. בסדר, אבל דיברנו על הסיפור הזה של הכיבוש, עם ישראל שמגיע ומקיף את העיר והמספרים פה והסיבובים ונפילת החומה שקשורה אולי לנפילת חומות המים ודברים ככה שדיברנו עליהם. ואני אסיים בזה שאמרנו שמה היה קורה אלמלא הייתה נופלת החומה. יכול להיות, אילו חומות יריחו לא היו נופלות, כל הכיבוש של ארץ ישראל יכול היה להתעכב בצורה מאוד משמעותית. כי אם עם ישראל צריך לנהל לחימה שכוללת בעצם מצור על כל עיר ועיר, זה סיפור מאוד מאוד ארוך שלוקח המון המון זמן, ומה שקורה כאן ביריחו זה שבעצם הקדוש ברוך הוא מפיל את החומות של העיר הראשונה, וכל העמים מבינים שהחומות הם לא יעזרו, ולכן נאלצים לצאת החוצה, והקרבות יתנהלו מחוץ לעיר, וזה יאפשר ניצחונות הרבה יותר מהירים, כיבוש הרבה יותר מהיר של הארץ. טוב, הפרק הקודם נגמר, חלוקת הפרקים פה היא לא מתאימה לחלוקת הפרשיות, אני מתחיל בעצם מהפסוק האחרון של הפרק הקודם. ויהי אדוני את יהושע, ויהי שומעו בכל הארץ. וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם, ואיחר אף אדוני בבני ישראל. וישלח יהושע אנשים מיריחו האי אשר הם בית אבן מקדם לבית אל, ואומר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ועלו אנשים ורגלו את האי. וישוב אל יהושע ואמרו אליו, אל יעל כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו, ויקו את האי. אל תיגע שמה את כל העם, כי מעט המה. בואו, צרפו אלינו, בואו. אנחנו בפרק ז'. ויעלו מן העם שמה כ-3,000 איש, וינוסו לפני אנשי האי. ויקום הם אנשי האי כ-36 איש, וירדפו לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב. הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, אהה אדוני אלוהים, למה העביר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו עלנו, ונשב בעבר הירדן, בי אדוני. מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסובו עלינו, והכריתו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? ויאמר אדוני אל יהושע, קום, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. וגם עברו את בריתי, אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. ולא יכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, עורף יפנו לפני אויביהם, כי הוא לחרם. להוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. קום קדש את העם, ואמרת, התקדשו למחר, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, עד יסירכם החרם מקרבכם. ונקרבתם בבוקר לשבטכם, והיה השבט אשר ילכדנו אדוני, נקרב למשפחות, המשפחה אשר ילכדנה אדוני תקרב לבתים, והבית אשר ילכדנו אדוני נקרב לגברים. והיה נלכד בחרם, יישרף באש, אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית אדוני, כי עשה נבלה בישראל. וישכם יהושע בבוקר, ויקרב את ישראל לשבטיו, וילחד שבט יהודה. ויקרב את משפחת יהודה, וילכוד את משפחת הזרחי, ויקרב את משפחת הזרחי לגברים, וילחד זבדי. ויקרב את ביתו לגברים, וילחד אחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. ואומר יהושע אל אחן, בני, שים נא כבוד לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה, ויגד נא לי מה עשית, אל תכחד ממני. ויען אחן את יהושע ויאמר, אומנה אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. וירב השלל, אדרת שנער אחת טובה, ו-200 שקלים כסף ולשון זהב אחד, 50 שקלים משקלו, ויחמדם ויקחם והנם תמונים בארץ בתוך האוהלי והכסף תחתיה. וישלח יהושע מלאכים וירוצו האוהלה, והנה תמונה באוהלו והכסף תחתיה. ויקחו מתוך האוהל, ויביאו אל יהושע ואל כל בני ישראל ויציקום לפני אדוני. ויקח יהושע את אחן בן זרח ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו ואת שורו ואת חמורו ואת צונו ואת אוהלו ואת כל אשר לו וכל ישראל עמו, ויעלו אותם עמק החור. ויאמר יהושע, מי אחרתנו אחורך אדוני ביום הזה? וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים, והקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישב אדוני מחרון אפו, על כן קרא שם המקום ההוא, עמק אחור עד היום הזה. טוב, אז הסיפור פה הוא באמת ככה סיפור מאוד קשה, סיפור לקיחת החרם של אחן. אחן לוקח מהחרם, החרם של יריחו, שיהושע עשה לקחת, בעקבות הסיפור הזה, עם ישראל יוצא למלחמה בעי ומפסיד. אז אני אולי נפתח בכמה הערות על הפרק, אולי נפתח בהערה צדדית, אבל נראה לי ככה מעניינת. איך נפתח הפרק שלנו, הפרשיות שלנו? ויהי השם את יהושע, ומה? ויהי שומעו בכל הארץ. בסדר, זה פסוק מאוד מאוד טוב וחיובי, נכון? כולם שומעים על יהושע ויהי שומעו בכל הארץ, ואז מה אתה מגלה? אה? שמתחת לאף שלו קוראים דברים אחרים. אז סתם, אני אומר ככה, יש משהו אולי, שאני מוצא את זה על הסיפור של פרסום. יש משפט שאומר, לא פרסמת, קוראים את זה?
לא היית.
לא עשית, או לא, היום אומרים לא היית. זה חדש כבר, כי זה, אם לא עלית, לא זה. אני חושב שהרב ויצמן היום, כשהעולם אומרים, לא פרסמת, לא עשית, ואני אומר, אם פרסמת, כנראה לא עשית. איך היום אומר לנו? יש משהו, אני אומר סתם ככה, בצורה עדינה כזאת, אבל שכאילו, לא תמיד הסיפור הזה שכולם שומעים אותך, אז הוא עוזר לך. אם מקרוב דברים קוראים קצת אחרת, אבל באמת בצורה ככה אולי יותר עמוקה, אנחנו צריכים להבין למה באמת לא מקשיבים ליהושע. כאילו, שאלה אותי מכמה כיוונים. אז אחד על הסיפור של יהושע בעצמו, ושתיים אולי קצת מכיוון, אותה שאלה קצת מכיוון אחר, למה חן לוקח מהחרם? מה אתם אומרים? אה? ויחמד, זאת אומרת, באמת ההבנה בדרך כלל הפשוטה היא שהוא לא שלט בעצמו, הכניסו אותו כמו ילד לחנות ממתקים, בסדר? והוא בסוף לא התאפק ולקח מסטיק. עכשיו, השאלה היא אם סיפור כזה, אם הוא מתאים אחרי זה לכל העונש, לכל הסיפור הזה של העונש שאחרי זה עם ישראל חוטף, אז זאת שאלה. טוב, גם הסיפור שבו איך תופסים את החן בסוף, מה עושים? עושים גורל, נכון? למה עושים גורל? מה זה? למה? אתה אומר כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר למה, אז מה, בסוף איך יודעים? זאת אומרת, זה ברור שזה לא הגרלה, נכון? אז מה הכוונה, אז מה הסיפור? אז ברור. אוקיי, אז זה מעניין. אולי יכול להיות שיקרה איזשהו משהו בדרך, מעניין. בוא נגיד ככה, אם עם ישראל סומכים על הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד למה אנחנו עושים גורל? כדי להוכיח. אבל אם אתה סומך לקדוש ברוך הוא, היה מספיק שהוא יגיד, זהו, בסדר? ואם לא, הרי להגיד שהגורל הוא טעות, זה משהו, זה אפשרי או לא אפשרי? אפשרי, נכון, הגורל זה משהו שבאופן, יש מדרש מאוד מאוד יפה, רש"י מביא אותו פה, אומר המדרש ככה. כמו שהחן בא ליהושע ואומר לו, נגיד מה אתה מסתל ואת מה אתה שם גורל. התחיל להוציא לעז על הגורל, אמר לו, בגורל אתה בא אליי? אתה ולעזר הכהן, גדולי הדור אתם, נכון? בוא נעשה, יש לי רעיון, בוא נעשה הגרלה. מי לקח מהחרם, אתה או אלעזר? מה יקרה אם אני אעשה הגרלה כזאת? אחד מכם ייפול, נכון? זאת אומרת, מה, כאילו, אל תעשה עליי דומיון, זה מדרש אומר. אמר לו, שים לכבוד, בבקשה ממך, אל תוציא לעז על הגורלות, שבו עתידה הארץ להיחלק. זאת אומרת, אמר לו, יהושע, אני מבקש ממך, תגיד את האמת, כאילו אנחנו, הגורל הוא משמעותי, אנחנו כל הארץ עתידה להתחלק איתו, זה אולי קצת עומד פה גם ברקע, סיפור חלוקת הארץ, וכאילו ברור שאנחנו עומדים עכשיו באיזשהו מבוי, סתום בהקשר של חלוקת הארץ, זה כיבוש הארץ. וחזר אני מסתם, גם ערים פה נראה לי בצורה פשוטה לפשט של הפסוקים, כשיהושע אומר, שים לה כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מי עשית, אל תכחד ממני, למה צריך להגיד כל ההקדמה הזאת? וחזר למה? כי הוא רוצה להכחיש, כי הוא התחיל להכחיש, נכון? והאנה חנתי יהושע ואמר, אומנה אנוכי חטאתי. זאת אומרת, בהתחלה לא אמרתי ככה ואני חוזר בי. יש פה איזשהו תהליך שקורה, אבל עדיין צריך להבין, למה, ואם עושים גורל, אז למה לעשות קודם כל לשבטים ולמשפחות? זה כאילו, בצורת, אם הסיפור הוא אמינות, זה משהו אחד. אם הסיפור הוא, צריך אולי להבין יותר מה קורה שם בסיפור הזה. בסדר? אתה עומד כולם ואתה אומר מי לקח מהחרם והאותיות מהירות. לא יותר פשוט? לא, אז אנחנו, ברור שקורה פה איזשהו משהו בתהליך, אז צריך אולי להבין מה. מה קורה שם בתהליך? כנראה יש משהו בדרך שהוא חשוב. רוצה להגיד משהו?
לא, זה מעולה,
נכון. זה חלק מהסיפור באמת, נכון, אני חושב. מעולה, טוב, אז בוא נתקדם. אז גם התיאור של כמות הנופלים במלחמה, כן?
כמו
ש?
כמו הסרטן.
כן?
שהם
בכיוון שכאילו להגיד שבעצם אולי, אולי לחזור בו בדרך. כן, נכון, זה גם כיוון, שהוא כיוון נכון מעניין גם כן. הסיפור פה יש בו עוד הרבה, כמה אנשים נהרגים בקרב, נכון, מספר מאוד מאוד הגיוני, כמה אנשים נהרגים? כ-36 אנשים. מה זה, מה הביטוי כ בדרך כלל מה הוא מתכוון? בערך, כשאני אומר בערך אני בדרך כלל מה אני עושה? מעגל. ולכן מה צריך להיות פה כתוב פה? אני אגיד, או כ-35, או כ-40, מה זה כ-36? אז ברור שזה לא בא לעגל. אז חז"ל כבר אומרים מה? 36 זה רובה של סנהדרין, זה רוב הסנהדרין, ולכן אומרים חז"ל, נהרג כאן אדם אחד ששקול כרובה של סנהדרין, מי זה? יאיר בן מנשה, בסדר? וגם את זה צריך להבין אולי קצת מה הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה שאנחנו מכירים אותו, כאילו שחז"ל פוגשים מספרים כאלה לא עגולים, אז הם הרבה פעמים דורשים, יש דרשה מפורסמת בספר בראשית, שאברהם אבינו לוקח את וירק את חניכיו במלחמה, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו לידי ביתו, כמה? 18,300, וירדוף עד דן. אז חז"ל אומרים, מספר כזה הוא תמיד מעורר איזושהי, כאילו יש, אנחנו לא רואים מספרים בדרך כלל עגולים, אנחנו פוגשים בזה כמעט תמיד. ובדרך כלל הכוונה, כאילו, אני לא חושב שהכוונה תמיד שזה מה שקרה. זאת אומרת, נהרגו מספרים עגולים בכל מלחמה, זאת אומרת, הכוונה שאנחנו מעגלים. אז אחרי פוגשים מספרים כאלו, הם תמיד אומרים איזושהי דרשה, אומרים שם חז"ל, מי זה? זה אליעזר, שזה הגימטרי אליעזר, בסדר, זה משהו כזה שחז"ל חוזרים אליו הרבה פעמים. טוב, אז באמת יוצאים לקרב ונהרגים או בן אדם אחד, או 36 אנשים. איך שלא יהיה, זה לא מכה מאוד מאוד קשה. נכון? 36 אנשים, אני אומר, אנחנו, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, מספר ההרוגים במלחמות היה הרבה יותר גדול. מי שקצת, כאילו אם תקראו סיפורים בתנ"ך עם כמות ההרוגים ותשוו אותם עם כמות ההרוגים במלחמות ישראל, אתם תראו שהמספרים הם מטורפים כאילו, הרבה פעמים. זאת אומרת, המספרים באמת, המספרים בכל קנה מידה. היום יש הרבה דברים אחרים שאנחנו עושים כדי להכריע הקרבות, שהם לא בהכרח להרוג אנשים. אתה יכול לשלוט על זה, כאילו, כל מיני דברים כאלו, יש הרבה הרתעה, יש הרבה כאילו, זה הרבה כיפופי ידיים, יותר מאשר לספור גולגלות. אז זה מה, המספר הזה הוא מספר מאוד קטן. מאוד מאוד מוזר ש... כאילו, המשבר הגדול שעם ישראל חווה, כאילו, מה זה, ואפילו יהושע, וכל הסיפור הזה, כאילו, אולי צריך להבין אולי יותר מה קורה שם. אחת השאלות אולי הכי משמעותיות כאן, היא כמובן, השאלה, למה עם ישראל נענש? יש היגיון כשאדם אחד חוטא וכולם נענשים? עכשיו תראו, כשהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, מה הוא אומר לו? למה זה אתה נופל על פניך? מה קרה? פסוק י' א'. חטא, מי חטא? ישראל. וגם עברו את בריתי, אשר ציווי, וגם לקחו מן החרם, גם גנבו, גם כיחשו, גם שמו בכליהם. יש פה איזשהו תיאור של איזשהו משהו מאוד מאוד רחב, מאוד זה, הביטוי גם וגם וגם וגם, חוזר פה כמה פעמים. תספרו כמה פעמים. 5 פעמים, בסדר? אומר כבר הרד"ק והתחז"ל, בדרש מה, למה, כנגד מה? 5 חומשי התורה. זאת אומרת, עברו 5, יש פה איזשהו תיאור של חטא מאוד מאוד גדול, שבאמת מאוד מאוד לא ברור לנו אולי מה היה החטא פה, כאילו, זאת אומרת, אצל החן אנחנו מבינים, אבל כאילו, הענישה הזאת וההתייחסות הזאת, בסוף קצת לקח מה זה, מה הסיפור. אז הפרשנים מתייחסים לשאלה אותי ככה, ממש בהרחבה, נגיד, נקרא את האברבנל. האברבנל, מכירים את צורת הכתיבה של האברבנל? איך הוא בנוי? הוא פותח בשאלות, נכון? ואז יש לו מהלך שהוא מנסה באמת לתרץ את כל התשובות. כשלומדים שווה מאוד לראות אותו, מאוד מאוד מעניין. אומרים עליו על האברבנל, אומרים שמי שלימד אותו בערב שבת, נחזור בשאלה, למה? כי מה קורה? אתה קורא רק את השאלות, אתה נרדע, ואז זה, אז ככה, אז אומר האברבנל, השאלה הראשונה שבה הוא פותח, השאלה הראשונה, האם החן חטא בלקחו מן החרם? למה חרף השם בישראל שלא חטאו ולא ידעו ממנו דבר? ואיך נענשו עליו האנשים שלא חטאו ולא נענש אז החן שחטא? הרי עוד שאלה. יוצאים לקרב, בסדר, נגיד עם ישראל באמת כולם אשמים, מי היינו צפים שימות ראשון? אחן, והוא לא מת, מתים אנשים אחרים. כיוצא בזה נאמר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. איפה זה, באיזה סיפור זה? אצל קורח. ואמר, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, ונתאם סבל, זאת נקרא את זה באיכה. ואיך יהושע לא צעק על זה, אחרי שידע סיבת אחרון אף שהיה לחן, על חטא חן. זאת אומרת, איך יהושע לא אומר, מה, תגיד לי, מה, זה הגיוני? אדם אחד לקח. תחשבו, מה היה קורה? הייתי יכול לספר את הסיפור הזה אחרת לגמרי, בסדר? והוא היה מתקבל על הדעת לגמרי, על סיפור של יריחו. עם ישראל, אחרי כל שנות הנדודים במדבר, מגיע לקרב הראשון שלו. וכולם נכנסים, ויש מתח גדול, ויוצאים למלחמה. ורגע לפני הסוף, ראינו זה גם פרק גדול, יהושע עומד ואומר להם, ממש לפני הזה, רק אתם שימרו מן החרם פן תחרימו, ולקחתם מן החרם וכו'. בסדר? אומר להם, תקשיבו, אנחנו ממש לפני הכניסה, כבר אחרי... אנחנו הולכים להיכנס עכשיו פנימה, אף אחד לא נוגע בשום דבר. ומה קורה אחרי זה? אתם לא תאמינו, אבל אף אחד לא לוקח שום דבר. היה בן אדם אחד, מכל עם ישראל, שלקח משהו. מכל עם ישראל, יש רק בן אדם אחד שלוקח משהו. מה מגיע לעם ישראל לדבר כזה? מה? מגיע לו צלש, מה? זאת אומרת, כאילו, בסוף, לא לקחת ביזה, זה דבר מאוד מאוד מורכב. נגיד, טוב, אני לא נדבר על זה עוד, אולי גם בהמשך. אז הרבה מהפרשנים פה הולכים בכיוון אחד, הרלב"ג כבר מביא את זה, ועוד נוספים, ואומרים ש... בעצם אומרים דבר כזה, נגיד במילים אולי שלנו, הקדוש ברוך הוא, החטא של, העונש של הקדוש ברוך הוא, בעקבות החטא של החן, לא היה הפלת עם ישראל במלחמה. אלא מה הוא היה? הקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה שלו, ונותן להם להתנהל בדרך הטבע. בדרך הטבע, מי נהרג בקרב? מי שנמצא בחזית, מי שנמצא ראשון. בסדר? זה שגנב מהשלל, בדרך כלל, הוא לא עומד בקו הראשון, נכון? אני סיפרתי לכם פעם, שהיה לי חיילים, שהייתי ממם, היה לי חיילים בקורס צניחה שלהם, הייתי ברגילה. כאילו, הם היו בקורס צניחה, ואתה לא איתם, הייתי ברגילה, התקשרו אליי, בצפון התקשרו אליי לבוא דחוף. מה קרה? שני חיילים גנבו מטרי צניחה. בסדר, אתה הייתי משם לוקחים, אבל הם היו גם חיילים באמת אולי הכי חמורים במחלקה, הם גם לא לקחו קצת, הם לקחו, כאילו, חתכו מצניח שלם, בסדר? לא ראו בעין, מה שנקרא, אז זה רגע, זה שלם, חתכו את כל הזה, המון המון, קיצור, באתי, והם בחו לי, שזה לא הם, אני מכיר אותם, וזה זה, וזה, וזה, וזה. בסדר, מה אני אעשה? כאילו, אין לי, אני לא, אני גם לא, אני לא עכשיו להתחיל לבדוק במצלמות, בסדר, איכשהו הסיפור הזה נגמר בסוף. נגמר, בוא נגיד שהיה למחלקה אחרי זה, מתארץ ניחה עד סוף השירות, מלא. אבל הם לא גנבו. אבל אחרי זה, למה אני אומר את זה? אחרי זה, בצוק איתן, הם אותם חיילים פרצו לקיוסק בעזה. אז... והם לא היו כנראה, כאילו הם לא עמדו ראשונים שם בזה. בסדר, הרבה מזה כאילו זה הולך ביה, יש משהו, אז הוא אומר פה... לפיכך, לפי שהחן עצמו לא שם עצמו מקום סכנה, אומר הרלב"ג, אז הוא לא מת. פני הדרך ההשגחה ממנו, ואותם האנשים ששמו עצמם מקום סכנה, מתו מהם, ראויים למות לפי מערכתם. זאת אומרת, מי שבסוף עמד בקצה, בחוד של הזה, נהרג. אבל מי שעמד מאחור, לא. הסיפור הוא עזיבה ולא איזושהי ענישה אקטיבית. אבל אני אומר, גם את זה, אני אומר, זה ככה, זה הכיוון המרכזי פה, אני חושב בפרשנים, וגם את זה אנחנו נעשה אולי טיפה לבאר עוד מעט עוד יותר. עוד הערה אולי ככה לפני שזה, זה... אם אנחנו נסים להסתכל על מה אומרים המרגלים, יהושע שולח מרגלים. בסדר, כבר דיברנו על המרגלים, כבר ראינו זה, אז שולח עוד פעם מרגלים. והמרגלים חוזרים עם תשובה מאוד מאוד מוזרה. למה היא מוזרה? מה אומרים המרגלים? אל תיגע שם את כולם אלא מה? כמה אנשים אפשר לשלוח? 2,000-3,000, נכון? זה פער של כמה באחוזים? זה כאילו, זה עוד 50%, נכון? זאת אומרת, 2,000, או שצריך להוסיף 50% ולהגיע ל-3,000. זה הערכה מודיעינית מאוד מאוד הגיונית, נכון? כמה אתה צריך? אתה צריך עכשיו איזשהו יוצא של פעילות, איזה מבצע? תשמע, נראה לי, אולי חטיבה, אולי תביא שתי חטיבות. מה זה המספרים האלו? יותר, אני אגיד יותר מזה. מה בדרך כלל היחס בין תוקף למגן, יודעים? עד היום? אה? 1:3, 1:3. בסדר, פח.
בלבנון 4, לא?
מה זה בזה?
על כל אחד שם 4,
זה היחס המינימלי הוא 1:1, תמיד רוצה להיות יותר. כן, לא לגלות. מה הולך פה? מה הולך פה? אולי בהנדסה זה 1 ל-4. אז אני אומר, לא, בגדול, היחס תוקף מגן זה 1 ל-3. בסדר? בדרך כלל לכן זה עובדים, אתה עובד שתי רמות מעל. בסדר? מחלקה, אם מחלקה מגנה, מי יתקוף מחלקה? כן, אז משהו כזה, בקיצור, בסדר, אתה מבין אם זה הרעיון. כמה אנשים, כמה אנחנו יודעים, אנשי אנחנו יודעים כמה הם היו, זה כתוב בפרק הבא. וישובו כל אנשי האי ויקו אותם לפי חרב, והיו כל הנופלים ביום ההוא, 12,000, כל אנשי האי. יש דיון אם זה אנשי המלחמה או שזה גם זה, אבל נגיד איך שלא יהיה, בסדר? זה בטח לא יחס של 1 ל-3 לטובת התוקף. וזה כמעט יחס הפוך, נכון? זה אפילו אולי יותר, כאילו, יש פה הרבה יותר מגנים מאשר תוקפים. עכשיו, הרבה יותר קל להיות מגן. כשאתה מגן, אתה שמור, אתה בתוך חומות, יש לך ציוד, יש לך הספק, יש לך הכל, אתה מכיר את השטח, והיתרון הוא אצלך. בסדר? הסיפור פה של המרגלים הוא באמת לא כל כך ברור. איפה, אגב, מי מפקד המבצע הזה? מי מפקד על המבצע הזה? מי לא מפקד על המבצע הזה? יהושע. איפה יהושע? שם מאחור. זה גם סיפור שאולי צריך אולי קצת להבין אותו, למה הוא לא יוצא פה לקרב. טוב. למה עם ישראל מפסיד בקרב? מה אתם אומרים? כי? מה זה? שר ההשגחה. אז יש ככה זה, הרב יואל בן נון, אחד ממי ש... בנה את עולם לימוד התנ״ך, נגיד אחד, כאילו, הזה, אז אחד הדברים שהוא אומר, זה אומר שהוא שם לב, ככה זה היה פעם, לא יודע אם זה היום, עדיין, הוא שם לדבר מאוד מאוד מעניין, תמיד שהוא היה מלמד את הפרקים האלו, הוא גילה שיש הבדל מאוד גדול בין בתי ספר דתיים ובתי ספר חילוניים. לדעתי הזכרנו את זה פעם, באיזשהו הקשר, אני לא זוכר, לדעתי בגמרא בכלל או משהו. אז זוכר משהו כזה? נכון? אתה זוכר מתי? אולי, לא, אבל דיברנו גם על זה, אבל אני חושב שגם ב... יש לי איזה זיכרון כזה, לא זוכר. כאילו, זה נכון, לא, אני אומר, אבל ספציפית על הסיפור הזה, זה אומר ככה. בספר דתי מספרים שמה, אחד לוקח מהחרב, עם ישראל נהנש, מפסיד במלחמה. בספר חילוני, מה מספרים? עם ישראל יוצאים עם 3,000 לוחמים, אז הם מפסידים במלחמה. מי צודק? אז קודם כל, מה כתוב פה? שיש, הפרק שלנו מספר סיפור אחר, אז מה אומר על הפרק שלנו? מה זה? לא, אני אומר, מה יגידו, כאילו מי שחושב שהסיפור הוא רק המספרים, מה יגיד על הפרק שלנו? תראו קצת יותר... לא, אני אומר, אבל מה יגיד, אז מה מספר הפרק שלנו? אז אומרים שהפרק הזה הוא אולי תוספת מאוחרת, זה מישהו שמנסה לדחוף לנו סיפור דתי וזה, זאת אומרת, זה לא באמת, זה לא מה שקרה שם. אז האמת, יש דרך לבדוק את זה. יש דרך לבדוק מה גרם למפלה, איך אפשר לבדוק את זה. בוא נבדוק איך יתקינו את הבעיה. זאת אומרת, אם הבעיה היא החטא הרוחני, מה אנו מצפים שיקרה בסבב השני? יעשו תיקון ומה יצאו? עם כמה לוחמים יצאו? אותה כמות, נכון? יש לנו קרב כזה דומה, הזכרנו אותו גם קרבות בין אחאב לארם במלאכים א' פרק כ'. הזכרנו את זה בהקשר של נפילת החומות, אז יש שם ככה, אז ארם יוצאים למלחמה נגד ישראל, צרים על שומרון, ואז בנביא ואומר לאחאב, מה יקרה? אתה תנצח, בסדר? הנה נביא אחד ניגש אל אחאב, כה אמר השם, ראית את כל ההמון הגדול הזה, הנה נותנו בידך היום, ידעת כי אני השם. טוב, ואז הוא בית יוצא, ויצא מלך ישראל ויח את הסוס ואת הרכב ויקה בארם מכה גדולה. ויגש הנביא למלך ישראל, ואומר לו, מה? לך תתחזק, ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. זאת אומרת, הסבב הראשון נגמר בניצחון של ישראל, תדע לך אבל שהולך להיות סבב ב' עוד שנה. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי ערים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה. זאת אומרת, אומרים העבדים של מלך ארם, אומרים לו, אתה יודע למה הפסדנו? כי אלוהים של ישראל מה הוא? אלוהי ערים. איפה מתנהלת המלחמה? בשומרון. איפה זה שומרון? איפה האתר שנקרא היום איך? יודעים? מה זה? יש ישנו? לא. סבסטיה. סבסטיה היא העיר שומרון. מכירים את זה? הייתם שם? שם העתיקות, יש שם זה. טוב, אז זה נמצא על ההר, שדירת ההר, אז אומרים לו, בוא נלחם איתם במישור. ואת הדבר הזה עשה. הסר המלאכים איש ממקומו ושים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך. זאת אומרת, כמה חיילים יהיו לך? אותו מספר בדיוק. וסוס כסוס, ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם וישמר לכולם ויעסקן. אז הם יוצאים לקרב נוסף, ובקרב הזה מה קורה באמת? הם גם מפסידים, אבל הרעיון הוא שאם אני רוצה להוכיח שהניצחון פה והסיפור הוא סיפור דתי, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לצאת עם אותו כוח ולהראות, אתם רואים? זה לא בגלל שהיינו קצת אנשים, אלא בגלל שהיינו לא בסדר. אלא שאם ככה, בוא נראה מה קורה אצלנו. אז יהושע יוצא לקרב השני, והוא מוציא איתו את כל העם. חוץ מהעורב וזה וזה, בגלל זה, זאת אומרת, יוצאים עם יהושע, ואני וכל העם אשר איתי, בהמשך זה מופיע זה. בפרק הבא, זאת אומרת, בסיפורים של הפרק הבא, עוד נקרא אותו, לא נקרא עכשיו את כולו, זאת אומרת שעם ישראל מניח כוחות מערב, נדבר על זה פעם הבאה, ויוצא עם עם ישראל כולו ועם המון המון, ועם המון המון כוחות. אז על פניו, מי צודק? חילונים, נכון, בסדר. אז מה הסיפור באמת? אז אם אנחנו מניחים שהפרק שלנו הוא לא סתם, הוא לא דחפו אותו אחר כך, אז צריך להבין למה עם ישראל באמת לא יוצא עם אותו מספר לוחמים, נכון? היינו מצפים, תצאו עם אותו מספר לוחמים. בואו נגיע לאיזושהי הכרעה אחרת. אז מה שנראה כאן כנראה, שבאמת הסיבה להפסד היא בעצם סיבה כפולה, ויש קשר בין החלקים שלה. זאת אומרת, יש שתי סיבות לכך שעם ישראל מפסיד בקרב. סיבה ראשונה, היא החטא של החן. סיבה שנייה, הם מספר חיילים. אבל שני הסיפורים האלו בעצם, ביסודם הם קשורים לנקודה אחת. בואו ננסה אולי לעמוד קצת על המשמעות של הקשר של שני הסיפורים האלה. אז כשהמרגלים חוזרים, הם אומרים ליהושע, מה אומרים ליהושע? שמע, יהושע, אל יעל כל העם, כ-2,000 איש, כ-3,000 איש. אל תיגע שם את כל העם, כי מעטם. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה ש... מה? אופוריה מאוד מאוד גדולה, מעולה. איפה זה... מה זה אולי מזכיר לנו באמת? מעולה, בסדר. מלחמת ששת הימים, אנחנו מכירים סיפור מאוד מאוד דומה. עם ישראל נמצא במצב מאוד מתקשה לפני המלחמה. התחושה היא שזה הסוף. בסדר? אנחנו ב-67. אנחנו לא הרבה שנים אחרי... הולכים לחיות עולם השנייה. בסדר? המדינה כמה שנים קיימת? 19 שנה. זה 19 שנה, זה כלום. זה באמת, אני אומר, זה פחות מהגיל של נראה לי רוב היושבים פה כבר. אתם צעירים, סתם. לא, זה כאילו באמת, זה תקופה מאוד מאוד קצרה בסוף. בטח בהיסטוריה של... כאילו, אתה מסתכל על היסטוריה, אתה מסתכל על סיפורים היסטוריים, זה כמעט כלום ושום דבר. ויש חבר, התחושה היא מאוד קשה. מי שמכירים קצת המפה של הארץ, אז כל אזור, כל יהודה ושומרון, עזבו עכשיו נגיד את רמת הגולן ואת חבל עזה ואת סיני, אבל בעיקר נגיד יהודה ושומרון, שזה ממש לב הארץ, מבחינה טופוגרפית, בסדר, נמצאים בשליטה ירדנית, מה שאומר שבקלות מאוד מאוד גדולה, מה אפשר לעשות? לדוגמה, לחתוך. אתה מנתק בין שני זה ואתה יוצא עכשיו, בסדר, מספיק שיש עכשיו איזשהו מסדרון שפתחו אותו לים, שאין מעבר, אתה צריך לנהל עכשיו שתי מדינות שמתנהלות בשני קרבות במקביל, בסדר? ויש אנשים שיש להם קרובים בחוץ לארץ, אומרים להם, תביאו את הילדים שלכם, כאילו ישחטו את זה, ויש בדיחות על האחרון שיוצא מנמל נתב"ג, מה יעשה? יחבא את האור, וכו'. בסופו של דבר, במלחמה מאוד מאוד מהירה, מדינת ישראל מגדילה את עצמה פי 4 לדעתי, 3 או פי 4, כאילו באמת איזשהו ניצחון שאף אחד לא צפה אותו ולא ציפה לו, ניצחון מטורף כזה. האופוריה המטורפת הזאת הופכת להיות לאיזושהי יהירות שבסופו של דבר גורמת לנפילה הגדולה מתי? לא הרבה שנים אחר כך, ב-73, מלחמת יום הכיפורים. בסדר, אנחנו כמה שנים אחר כך. מלחמת יום הכיפורים, מגיע מודיעין מאוד מאוד ברור למדינת ישראל. מה הולך לקרות? יודעים שהולכת לפרוץ מלחמה. זאת אומרת, יש מודיעין, יש את... יש החתן של נשיאים מצרים. הוא... מכירים את הסיפור שלו קצת? עכשיו מרואן מודיע... שנותן המון מודיעין למדינת ישראל. כאילו, קיצור, המון המון סיפורים. הצבא המצרי מקרב כוחו, יש המון המון דברים. ויש איזושהי, יש מה שנקרא קונספציה, ביטוי כזה שמשתמשים בו בעיקר בהקשר הזה, שאומרת, איזושהי תפיסת עולם מוטעת, שאומרת שעד שלא יקרה X ועוד Y, לא תפרוץ מלחמה, וכל עוד זה לא קורה, אז אנחנו לא יכולים, צריכים טילים נגד מטוסים וכמה דברים כאלו. ולמרות שכמעט הכל כתוב, זאת אומרת, ברמה שכבר, ביום המלחמה כבר יודעים שהמלחמה הולכת לפרוץ, ורק לא יודעים על השעה, כאילו, חושבים שהיא הולכת לפרוץ מאוחר יותר, והיא פורצת כמה שעות מוקדם יותר, ותופסים את מדינת ישראל באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה. ואחרי הניצחון המטורף של מלחמת ששת הימים, אז יום כיפור הוא משבר מאוד גדול. בסופו של דבר, המלחמה נגמרת, נגמרת בסדר, נקרא לזה ככה, כמצד מבחינת נתוני הסיום, אבל החוויה הישראלית, היא שונה. זאת אומרת, הרבה פעמים השאלה עם איזה חוויה אתה עושה, זה גם שאלה קשה. אנחנו נגיד עד היום מלחמות האחרונות שלנו בעיקר נגד ארגוני טרור, אז הרבה מהשאלה היא לא מי ניצח, אלא מי הצליח לספר שהוא ניצח. כאילו, שאלת הסיפור היא שאלה מאוד גדולה. ולמה אני אספר את כל זה? כי הסיפור הזה מאוד מאוד דומה לסיפור של עם ישראל נכנס וכובש את יריחו מאוד מאוד בקלות. יש מודיעין. המודיעין הזה מסתכל באיזושהי צורה מתנשאת ויהירה על העיר הבאה. זה אומר, מי זה אנשי הארץ האלה? להילחם לא יודעים, בסדר? אז אנחנו מעט מאוד לוחמים, הכמויות פה לא כך משנות, לא יודע, ואנחנו הולכים לנצח שם. וזה נגמר מאוד מאוד רע. הטעות הזאת של איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה של כוחי ועוצם ידי ככה ששורה על עם ישראל, נובעת, אני חושב, בין היתר גם מהחוויה הפשוטה, של הכניסה לארץ, שאנחנו כבר מלווים אותה לאורך כל הפרקים. כשעם ישראל נכנס לארץ, יש איזשהו מעבר מאוד משמעותי מהליכה מאוד מאוד עטופה במדבר, שבה הקדוש ברוך הוא דואג להכל, דואג לאוכל, דואג לשתייה, דואג לבגדים, כן, הבגדים שלו מתבלים, ויש עמוד אש וענן שמלווים, מסדרים את הדרך, ואין אויבים, ומשהו כזה מאוד 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 עטוף, אתה לא דואג לשום דבר, ופתאום, בכניסה לארץ, מה קורה בבת אחת? כמעט בבת אחת, יש איזושהי זריקה לעצמאות מאוד מאוד גדולה. והעצמאות הזאת, בסדר? אם לא נעשית בצורה נכונה, וכבר דיברנו כמה פעמים על מקומות שבהם יכול להיות שהדברים היו צריכים להתנהל אחרת, אולי אצל המרגלים, אם אתם זוכרים, גם כיבוש יריחו עצמו, שהוא כיבוש ניסי, קשור לאותו סיפור. אתם נכנסים, אתם עצמאים, אבל זה קצת כמו ילד שגדל, אתה אומר לו, אני נותן לך עצמאות, ובו זמנית אני מזכיר לך שאתה עדיין ילד. כאילו אני מתחיל לאט לאט להרגיל אותך, ויש פה מה שאני חושב אולי, שהמעבר הזה להנהגה הטבעית יוצרת איזשהו אובר של תחושה שאנחנו מסוגלים. ואנחנו מסוגלים הזה, בסופו של דבר כאן, בא לי, כאילו, מתבטא באיזושהי חוויה מאוד חזקה שאנחנו עצמאים, אנחנו לא צריכים אף אחד. אבל כשתחושת ביטחון כזאת היא לא אמיתית, והיא לא מבוססת על החוויית חיים האמיתית והיכולות האמיתיות שלי, אז כמו שהיא באה בקלות, מה קורה לה? היא גם הולכת בקלות. ואחרי קרב ראשון כזה, שבו עם ישראל מפסיד, ואמרנו, יש מעט מאוד הרוגים באופן יחסי, אבל נגיד ככה, בפרק הבא אנחנו נספר על עם ישראל שמנצח ונהרגים 12,000 איש מאנשי האי. מכה קצת יותר קשה מה-36 בפרק שלנו. ועדיין זה יוצר משבר מאוד גדול. מה זה? זה מה שאני אומר. למה שלחו 3,000? למה? כי הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה ש... נכון. זאת אומרת, אני אומר, זה בא לספר כמה החוויה היא שמי יכול עלינו? מי יכול עלינו? מה זה חוויה? אני אומר, מלחמת ששת הימים, אתה מכיר סיפורים וזה, החוויה הייתה מאוד כזאת, כאילו, כמויות, גם סיפורים היו כאלו. סיפרנו קצת, סיפרנו כמה פעמים על הרב גורן, שכובש את חברון, לבד. בסדר? הוא מגיע ראשון עם הג'יפ שלו לחברון, הוא מגיע לכמה מקומות וכובש את העיר לבד. זאת אומרת, יוצאים כתב קנייה ודגלים לבנים. זאת אומרת, יש חוויה מאוד מטורפת שכאילו, אין פרופורציות בין היכולות שלנו לבין מי שעומד מולנו. וזה יוצר, בסוף, הסיפור הזה יוצר באמת, יוצר טעויות. כן. אני לא יודע להגיד את זה, אני חושב, בוא נגיד ככה, אני לא חושב שאנשי האי חשבו שהם יכולים להשמיד את עם ישראל. סתם גם ביחסי הכוחות, בסוף זאת עיר אחת בסדר? אל מול עם, זה לא משהו שהוא פרופורציונלי, אבל אני לא חושב שהם, שאחרי 36 מישהו צועק להם, זה היה אוכל, אז מספיק, הפחדנו אותה. לא נראה לי.
כן, אבל אני חושב לפחות שזה היה המטרה...
לא, זה, זה, אני מסכים, אני מסכים שבסוף זה לא קרב שווה, אבל אני אומר סתם, כדי להבין את יחסי הכוחות, בסדר? זאת אומרת, אם היית מדבר, לא יודע, על כמה אלפים מול זה, אז הייתי אומר, בסדר, אפילו חצי. זאת אומרת שיש לזה היגיון, אבל להגיד כמה עשרות בודדות אל מול כמה... על מעל 10,000, זאת אומרת 12,000, זה הבדל מאוד גדול. אני אומר, בעיקר אני רוצה להגיד שהמכה פה היא לא כל כך קשה, והאמירה אחרי זה על עם ישראל, ש... כאילו... איך הביטוי כאן? שהלב שלנו נמס ויהי למים. איך זה... ויהיה, הנה, בפסוק ה' ויקום, וימס לבב העם ויהיה למים. זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו מאיפה? ויהי כשמוע כל מלכי האמורית את אשר הוביל שם את מי הירדן, וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח מפני בני ישראל. זאת אומרת, מסת הלב מוכרת לנו מעמי הארץ, קורית פה פתאום לעם ישראל בצורה מאוד מאוד מהירה. טוב, אולי... אני אסוגר רגע את הסיפור הזה. זאת אומרת, יש צד אחד שאומר, החטא של עם ישראל היה החוויה והתחושה שאנחנו מסוגלים, ואף אחד אחר לא יכול עלינו. בואו נעשה אולי לדבר קצת על החטא של החן. זה בעצם הצד השני פה קצת של הסיפור. אז קצת כמו שאוריאן קצת התחיל להגיד מקודם, בהתחלה אולי בהקשר של הגורל, אנחנו מדמיינים הרבה פעמים את הגורל כאיזושהי חוויה, כאילו אנשים מגיעים וצופים, כאילו זה משחק כדורגל כזה. אתה מגיע מהיציאה, אתה יושב, ואז עולה שבט יהודה, מה עושים כולם? אז האמת היא כנראה הייתה אחרת. מה שקרה באמת בסיפור של יריחו הוא כנראה היה אחר. עם ישראל כולו שותף לחטא של החן באופנים שונים. היו כאלו שידעו, חז"ל נגיד אומרים למה יהושע מריץ שליחים, נכון, וישלח יהושע מלאכים וירוצו אלה לחפש את הדברים, אומר למה הם רצים, כי מפחדים ששבט יהודה ירוצו מהר קודם וכבר יוציאו. אנשים כנראה קצת, זה סיפור שקצת יודעים עליו, אולי קצת מנסים להסתיר אותו. אז יש כאלה שידעו, אולי מעגלים קרובים. אולי באמת לא כולם גנבו בפועל, אבל עצם הידיעה היא משמעותית. היו כאלה כנראה שגם לקחו. מאיפה אני יודע? מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא אומר את זה, נכון? מה הוא אומר? חטא, וגם לקחו, גם גנבו, גם כיחשו, גם שמו בכלם. אז למה רק החן נתפס? מה זה? לא, אז האמת היא כנראה שמה שקרה זה כך. אנשים נכנסו ולקחו, או חשבו שהם לוקחים, או רצו וזה, ובאיזשהו שלב הם כנראה התחרטו, הם נבלו, כל אחד מהסיבות שלו. יש אחד שלקח קצת, ואז הוא אמר, אולי הוא ראה שהשכן ראה אותו והוא נלחץ, אחד בדיוק יהושע. מכל מיני סיבות, אנשים בסופו של דבר לא ישאירו אצלהם את הדברים. אבל משהו מהסיפור הזה נשאר בהם. כשהגורל מוטל, מה קורה לכולם? יש פחד מאוד מאוד גדול. אף אחד לא יודע להגיד מי השם. כששבט יהודה נלכד, יש דממה בקהל. או, אולי אפילו יותר מדממה, מה יש, אולי? איזושהי הנחת רווחה של השבטים האחרים, שברגע שיוצאת הנחת הרווחה מצורה לא רצונית, מה כולם מבינים? זה לא רק שבט יהודה. וככל שהגורל הולך ומתקרב, ואנשים שם מתחילים להזיע ומתחילים לזוז בחוסר נוחות, אז ההבנה היא שהסיפור הוא לא רק החן. אמנם לא לקחנו, אולי בסוף זה, אבל אולם זה לא אצלנו עכשיו, מה זה? זה מה שאני אומר. כן, אבל אני אומר, בסוף רק, כי אנחנו רואים בסוף שמי שנלכד וזה מי שיוצא, זה החן. זאת אומרת, החן כנראה היחיד שהשאיר את הדברים אצלו. זאת אומרת, אלמלא זה, יכול שהיו נלכדים עוד אנשים. לא, אני מסכים, אני חושב שכל אחד, זה היה ברמות שונות. היו כאלה שרק לקחו, והיו כאלה שהתלבטו על זה אולי, והיו כאלה שאפילו ממש שמו אצלם בכלים, ואולי אחרי זה החזירו. עכשיו יכול להיות מכל מיני סיבות. היה אחד שסתם הוא היה פחדן וזה, והיה אחד שהסכים ללכת עם הדבר הזה. עד הסוף, עד הקצה, והוא גם השם המרכזי פה, שזה החן. שהוא לא עושה חשבון, אבל בסוף מוכן להשלים את זה, להשאיר את הדברים וזה. אבל החן ברור לנו עכשיו לכולם שהוא קצה הקרחון של תופעה הרבה יותר גדולה. למה בכלל, למה עם ישראל לוקח? כאילו למה בכלל אהבה המין הזאת בכלל לקחת? אז האמת היא שבמלחמות בדרך כלל, מותר או אסור לקחת שלל לפי התורה? מותר או אסור? אסור. מותר, מה אתם אומרים? מאיפה אתם יודעים שמותר, מאיפה אתם יודעים שאסור? תוכיחו. אינטואיציה. מה זה? אז החן נענש פה, זה לכאורה אסור. לא, אז פה זה מיוחד, אז נכון, יפה. אז האמת היא זה, היוצא מן הכלל שמלמד על הכלל כולו. באמת מותר, לא רק שמותר, יש לנו גם כללים. מי קובע את הכללים? מי? לא, יש מנהיג ספציפי בתנ"ך שם שקובע. דוד המלך, נכון, מתי? מעולה. גם לג'ומניקי, וחלק יושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. חלק אומרים את זה כבר על אברהם אבינו, אבל זה דוד המלך מחלק, חלק לא מצליחים לעבור שם את הנהר, אז הוא מחלק והוא קובע איך תהיה החלוקה של השלל. אז צריך אולי להבין למה ביריחו זה נאסר. אז ברמה הכי פשוטה, ואולי קצת גם הזכרנו את זה כבר, אנחנו יודעים בתורה הרבה פעמים שהדבר הראשון ניתן לקדוש ברוך הוא. איך זה נקרא? ראשית תרומתך, יש, מה זה, בכור, מה עוד? כל הסיפור, כל הפירות בשנים הראשונות, ביקורים, יש הרבה דברים כאילו שקשורים לזה שהדבר החדש הולך לקדוש ברוך הוא. הראשון, סליחה, לא אחד, הדבר הראשון הולך לקדוש ברוך הוא. אגב, בסוגרם נגיד שגם הרבה פעמים הדבר האחרון. זה קצת סיפור אחר, אבל זה לא פחות העניין שלהם. אבל כאן, אז קודם כל ברמה הכי פשוטה, זאת אומרת, העיר הראשונה שעם ישראל כובש בארץ ישראל ניתנת ומתנה לקדוש ברוך הוא. אבל האמת היא שיש עוד סיבה. למה אדם, למה יכולים לקחת שלל? כי מה? למה מנצח זוכה בשלל? כי הוא זכה בזה. כי הוא התאמץ, מעולה. מי זכה פה ביריחו?
פה זה היה ניסי.
אז פה זה קצת, מצד אחד, מי ניצח? הקדוש ברוך הוא, נכון? זאת אומרת, הוא מפיל את החומות. מצד שני, מה קרה אחרי נפילת החומות? עם ישראל נכנסים ולוקחים. אז מי ניצח? על זה הדיון. מה אומר החן? אני ניצחתי. זה נחמד שפלת את החומות. אז היה לוקח לי עוד כמה זמן. הייתי מביא אל ניגור, הייתי מביא לבנות, והייתי שם זה, והייתי פורט שם את זה. ונכנס. בסוף הייתי נכנס, לא צריך אותך. בסדר? במילים אחרות, כאילו אומר, אני כבשתי את העיר. או במילים שדיברנו קצת מקודם, איך נקרא לזה אולי? כוחי ועוצם ידי. האמירה של שני הצדדים פה היא בעצם אותה אמירה. הבעיה היא אותה בעיה ששייכת לכל עם ישראל. החוויה, התחושה החזקה הזאת היא שאנחנו ניצחנו. כוחי ועוצם ידי. אנחנו ניצחנו, אנחנו החזקים, אנחנו מסוגלים. אנחנו כבשנו את יריחו, ולכן השלל, באמת באמת, מגיע לנו. ואנחנו כאלה חזקים, שכשעכשיו יהיה לנו מלחמה נגד האי, אני אפילו לא אשלח את כל הוותיקים, הוותיקים יכולים להישאר במוצב, לא אירוע קריטי. בסדר, את מי אני שולח? שולח את 3,000 הצעירים, שבסדר, שרק עכשיו עלו, וזה, אולי ביריחו הם לא עשו את כל... לא היו איתנו עדיין, לא יודעים מה זה. פעם היו מלחמות, פעם ביריחו היו מלחמות, היו אנשים, היום, מה זה זה. לא, באמת זה לא, כאילו, אנחנו לא צריכים את זה. כשאנחנו מבינים את הסיפור, אתה מבין שבעצם שני הסיפורים פה, באמת, באמת מה הם? הם סיפור אחד, ולכן התיקון לא יהיה רק בלקחת אותו מספר אנשים, למה? כי מספר האנשים שיצאו למלחמה הם חלק מהבעיה. עם ישראל צריך לעשות תיקון, והתיקון כולל כמה מרכיבים. מרכיב אחד הוא הוצאת ההבנה שיש אדם שלקח מהחרם פיזית, ואנחנו כולנו יחד איתו מערערים תשובה, כמו שאוריין אמר בתחילה, אנחנו עוברים איזשהו תהליך של הבנה והפנמה, ואנחנו עוברים איזשהו תהליך של תיקון, ויחד עם זאת, כשנצא לקרב הבא, חלק מאותו תהליך תיקון, מה נעשה? אנחנו נצא כולנו. אולי נסיים רק בדבר קטן, החטא הזה פוגע בעם ישראל בעוצמה כל כך גדולה, שהוא אפילו נוגע במי? בצורה עדינה במי? ביהושע בעצמו. עכשיו אני אומר, זה לא אני אומר את זה, חזל אומרים את זה. חזל אומרים, דבר אחר אמר לו קדוש ברוך הוא ליהושע, עמדת רש"י מביא את זה. עמדת לך במחנה, ולא יצאת עמהם. ואני אמרתי, אני צריך מנהיג אשר יוציאם ואשר יביאם, כי אתה תביא את בני ישראל. זוכרים, לא אתה תבוא, אלא אתה תביא. דיברנו את זה אולי בשיעור הראשון לדעתי. ואנוכי יהיה עמך, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם. אם תלך אתה לפניהם, יצליחו. ואם לאו, לא יצליחו. למה יהושע לא יוצא? יכול להיות שיש משהו בחוויה שנוגע גם ביהושע. בסדר, אולי היה צריך לשים לב שהמרגלים, אל תיאגע שם את כולם, אז פעם אתה תיאגע את כולם. אנחנו, מה שנכון, אנחנו לא מתחילים להתעצל עכשיו, מתחילים לדון. משהו מזה נוגע גם ביהושע. אנחנו עוד לא במקום אנחנו עוד לא במקום שאפשר כבר לנוח. עם ישראל לא במקום שזהו, סיימנו, אפשר לנוח, כל אחד איש תחת גפנו, תחת תהנתו, יש עוד המון המון עבודה. והרצון הזה של המרגלים, הוא נובע לאיזושהי מנוחה, עכשיו נובע ממקום לא נכון. לא אמיתי ולא נכון. וזה אולי מה שגורר פה קצת להפסד. אבל אנחנו נעצור פה. חלק מהדברים אנחנו נדבר עליהם גם בפרק הבא. הפרק הבא הוא כמובן המשך של הפרק שלנו, אבל כרגע את הסיפור הזה אנחנו נסגור פה.